ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני רוצה לומר חנוכה שמח, יש לנו עוד איזה שעתיים, לא פחות, סבב, מבחינתי כן, תלוי בציבור. סתם זה לא מקרה שהפרשיות האלה שאנחנו קוראים, אחרי פרשת וישב, מקץ ויגש, הפרשיות האלה הם סביב חנוכה. למה זה לא מקרה? מפני ש אומר המהר"ל, דברים גדולים אינם במקרה, דברים גדולים אינם במקרה, וזה דבר גדול. מה אנחנו קוראים פרשת שבוע? הרי תמיד הימים שבין שבת לשבת, כולי ימי מיני מתברכים, כולי ימי מיני מתקדשים, כך כתוב. ופרשת השבוע קובעת את המושג של אופי הזמן, אווירת הימים, ואין ספק שגם פה אנחנו עדים לנושא שכל הסיפור עם יוסף ואחיו והמאבקים והקריירה המדהימה של יוסף, המלחמות והמאבקים הגלויים והנסתרים, הם במידה זו או אחרת קשורים לחנוכה. ואנחנו רואים את זה גם כן בכל מיני מדרשי חז"ל ובפירושים של המפרשים. המדרש החז"ל הידוע שהזכרנו אותו כבר כמדומני, זה מה שכתוב במסכת שבת דף כ"ב, אמר רבי תנחום, נר חנוכה למעלה, דיברנו על זה, נר חנוכה למעלה 120 ממה פסולה, וכתוב אבו לקם במים, המים אין בו אבל נחשים הקרמים יש בו. עכשיו לא זוכר פשוט אם דיברנו על זה, לא דיברנו על זה. אז כתוב אבו לקם במים נחשים הקרמים יש בו, זה מתייחס ליוסף, שכאשר יוסף זורקים אותו לבור, והבור ריק אין בו מים, אז מדגיש רבי תנחום, מים אין בבור, אבל נחשים הקרבים יש בו. וזה בא מאמר חז"ל מיד אחרי מה שכתוב, נר חנוכה ששם אותה למעלה מ-20 ממה עם פסולה. אז מה הקשר ביניהם? טוב, אז אפשר לומר שהקשר זה, כי זה אותם חכמים. זה לא הרב תנחום, זה רבי מנילאי בשם, אני כבר לא זוכר, שלושה חכמים. מה? כל פעמים שלושה חכמים, זאת אומרת שניים שמסתמכים על הרב תנחום, אומרים שתי ממרות, אז אולי אין קשר ביניהם, אבל זה כיוון זה אותם חכמים, וזה נדיר שמצרפים שלושה חכמים שמדברים על נושא, ופעמיים זה אותם שמות, אז בגלל זה הגמרא גם כן תרחה לחבר את זה. אבל עובדה היא שגדולי עולם חיפשו גם קשר של תוכן, ביניהם אנחנו מוצאים את המשך חוכמה. גם תורת מימה אומר פה דבר מעניין, אבל אני לא מתייחס אליו, אני מתייחס אליו של רוחמה. דרך אגב, אין להשוות ביניהם. אסור לדבר לשון הרע, אבל צריכים לדעת את המדרגות, כמו שצריכים לדעת מי רופא גדול יותר, או רופא קטן יותר, או מי ראש ממשלה יותר טוב, או וכולי, אחרת אתה לא תדע איך להתייחס. אז מותר להגיד אם יש הבדל. אנחנו לא מבחינים עמיק דבר, תורה תמימה, משך חוכמה, זה ממש ראוי להבחין. ולא אפרט, אני רק אומר, משך חוכמה היה ענק, שהוא קומה הרבה הרבה יותר מאשר תורה תמימה. מבחינת דיוק, מבחינת עומק, מבחינת מקוריות, מבחינת הכל. על כל פנים נחזור למשך חוכמה. אומר המשך חוכמה, בעל האור שמח, המשך זה ראשי תיבות, מאיר שמחה כהן. אומר המשך חוכמה דבר נפלא, מפני שיש בזה גם כמה לימודים להלכה, אפילו הלכה למעשה. הוא אומר כך, לגבי הבור של יוסף, כתוב במדרש, שכאשר חוזרים מהלוויה של יעקב אבינו, אז יוסף הולך ומסתכל בבור, ולמה הוא הולך וטורח להסתכל בבור? כדי לברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. עכשיו, אומר המשך חוכמה שהברכה שמברכים על נרות חנוכה, הרי יש שלוש ברכות, להדליק נר של חנוכה, ושעשה ניסים לאבותיהם בימים בזמן הזה, הברכה שעשה ניסים לאבותיהם בימים בזמן הזה, היא בעצם ברכה דומה לברוך שעשה לי נס במקום הזה. ואת שתי הברכות מברכים בשני תנאים לפי האור שמח, לפי המשך חוכמה. משך חוכמה זה ספרו על התורה של האור שמח, שזה ספרו על הרמב"ם. הוא היה ממש גדול אדם. אז הוא אומר ככה, הוא אומר יש שני תנאים. תנאי אחד, שפה מדובר בנס שהוא נגד הטבע, נס יוצא מגדרי הטבע. דבר שני, שני הברכות האלה יש לברך במקום התרחשות הנס. לכן יוסף ניצל את ההזדמנות שכעת הוא בארץ ישראל, הרי הלך לקבור את יעקב אבינו, והוא לא יכל כל השנים האלו לצאת ממצרים, רק עכשיו הוא קיבל רשות מפרעה, רק הכיסא הגדל ממכה, זה אומר שהוא צריך רשות מפרעה לעזוב את ארץ מצרים, אפילו את זה הוא קיבל רק עם מניפולציה, שאם אתה לא תיתן לי לקבור את אבי בארץ ישראל, אני אגלה שאתה לא יודע 70 לשון, ואני כן יודע, כך רש"י מובן. היה צריך ללחוץ על פרעה, פרעה לא הסכים. אז היה לפרעה, לא יודע מה לומר, בקיצור, כעת יש לו הזדמנות לארץ ישראל, אז הוא טורח ללכת, זה חתיכת הליכה, מחברון, מקום הקבורה של יעקב אבינו, לדותן, עמק דותן, איפה שכנראה הבור נמצא, שם הוא מסתכל בבור, הוא רואה שבבור יש נחשים מהקרבים, מה המשמעות של זה? שאז הוא יכול לברך, שברוך שעשה לי נס במקום הזה, כי אם אין בו נחשים מהקרבים, אז בור שנופלים בו ויוצאים ממנו חי. בסדר, זה נס, אבל זה נס כדרך הטבע. יש ניסים שהם כדרך הטבע, זה לא נס נגד הטבע. יש כל מיני תאונות שאנשים יוצאים מהם חיים, לא כל מי שבתאונה הוא כבר נמצא בתוך הלפיתה של מלאך המוות. כן, אז הוא... אבל ברגע שזה גם בור, בור של 20 אמה, שזה בור שקשה מאוד לצאת ממנו, וגם אפשר להתרסק כשנופלים על תוכו. 20 אמה זה 9.5-10 יותר מטר, כן? כמו בניין בין 3 קומה. וגם יש בו נחשים מהקרבים, זה כבר לצאת משם חי, זה נס גלוי. ולכן, זה המקום, וזה ההוכחה שזה נס גלוי, ורק אז אנחנו מבינים את התנהלותו של יוסף. עכשיו, גם בנר חנוכה, נר חנוכה, ברכה שעשה ניסים לאבותינו בימים מהם בזמן הזה, זו ברכה דומה לברוך שעשה לי נס במקום הזה, והברכה הזו, יש לברך אותה על נס שיוצא מגדר הטבע. נס חנוכה, כלומר, לא הניצחון במלחמה, אלא הדלקת הנרות, זה בעיקר, באופן ישיר, מתייחס לנס פך השמן. נס פך השמן, שהיה בו להדליק יום אחד ואתה רק 8 ימים, זה נקרא נס נגד דרך הטבע, ולכן, אז זה הוא היה יכול לברך. זאת אומרת, אחד נלמד מהשני, זה אותם העקרונות מתקדמים בו. כמובן, זה לא המקום של הנס באופן ישיר, כי מקום הנס באופן ישיר זה בית המקדש, וכאן אנחנו מדברים על נר איש וביתו, שכל אדם מדליק נר חנוכה, ואף על פי כן הוא צריך לדאוג שהנר לא יהיה למעלה מ-20 אמה, מפני שביתו של אדם ונר חנוכה שהוא מדליק, זה מונח בדברי המשך חוכמה, זה בעצם כאילו בית המקדש, לכן נר איש וביתו, הבית של בן אדם זה כמו בית המקדש, והנר זה כאילו נר המנורה במקדש, אני זה נר אחר לגמרי, זה נר החנוכיה, זה שמונה קנים, זה ברכה אחרת, אבל בכל אופן, חכמים תקנו את זה, כל תתקון הבנן כן דורית תתקון, אז חכמים תקנו את זה כדוגמת הנר של בית המקדש, במנורה.
אז איך אפשר לראות את הנר הראשון? הנר הראשון היה בדרך הטבע, נס בדרך הטבע.
שאלה יפה, שאלה יפה מאוד. אני טענתי בכלל שיש מקום גדול לומר, ואולי ככה משך חוכמה הבין, שכשאנחנו מדברים נר ראשון, נר שני וכולי, ואנחנו עושים מהדרין, אז אין נר ראשון, נר שני. הכל זה נהיה מהדרין. יש איזה נפקמינות, גם השאלה שלך קשורה בנושא הזה. אבל כתוב במאירי שהמדקדקים מברכים אשר עשה ניסים לאבותיהם בהם, זה כאשר גמלו להדליק את כל הנר. אז מה פשוט במאירי? או תשובה ישירה לשאלה שלך, או עוד יותר עמוק מזה, שאת המהדרין אתה מקיים, כלומר, בזה שעיקר המצווה היא בצורה של ריבוי נרות. זה לא פשוט ראשון, שני או שלישי. יש נפקא מינה נוספת, אם אתה מדליק משל נר אחד, כן? ולא התכוונת למשל, טוב, מצוות הרבנן לא צריכים כוונה בדיעבד, אבל כן צריך לכוון להוציא את השני ידי חובה, את אשתך, את האורח, את הזה. לא התכוונת, האם אתה יכול לכוון בנר השני? אז זה יהיה תלוי. אם יש נר ראשון שיש לו באמת דין של נר ראשון, משל זה רק תוספת, זה ידור, אז לכל הלא. אבל אם אתה אומר שכל הנרות הם חטיבה אחד, והידור הוא שאתה לא עושה את זה בנר אחד, אלא אתה עושה את זה כמספר הימים, אז ממילא כל הנרות מקבלים אותה, אותו מעמד, ולכן כולם בעצם מהווים את הקיום של המצווה. יש עוד נפקמיות, לא משנה, על כל פנים, זו שאלה נכונה, מספשוט. אבל פה אנחנו רואים במשך חוכמה, שזה נקרא מקום ההדלקה, וזה ממש כאילו המקדש, ונר חנוכה זה ממש כמו הנר במנורה. אגב, בנר במנורה ודאי שכל נר ראשון ונר שני. זה לא הידור, שם זה כולם מעיקר הדין. אז גם פה ההידור שעיקר הדין יהיה בשמונה או בשישה לפי מספר הימים. כך יש לומר כנראה. טוב. אז על כל פעמים ענק כמו המשך חוכמה חיבר בין שני הדברים שהגמרא בעצם מחברת, לא רק מבחינת שמות החכמים, אלא גם מבחינת תוכן העניינים, שלמד מזה שתי הלכות, הלכה אחת שרוך שעשה לי נס במקום הזה, ושעשה נסמול אבותם וזה, למרות שזה לא אותו נוסח, זה אותה ברכה בעצם, זו אותה ברכה, זה דבר אחד למדנו, דבר שני למדנו, שנר חנוכה יש לו גדר ממש של המנורה במקדש, וזה כבר מופיע ברן, מדייקים את זה מכל מיני מקורות, הרן אומר למה אין לנו שיך להשתמש בהם, כיוון שהרי נר מצווה מותר להשתמש, נר שבת מותר להשתמש, בגלל שזה, תקנו את זה כמו המנורה במקדש, המנורה במקדש היא הייתה הקדש, ובהקדש מועלים הם משתמנים, משתמנים ונהנים, אין תשלומי מעילה, אבל יש איסור מעילה. כלומר, אסור ליהנות מאור המנורה שבמקדש. זה לא נועד לתת אור לקריאת ספר או משהו. כשאין נרות שבת, זה בדיוק הייעוד של הנרות שבת. לא לקרוא ספר, כשמייתה, אבל הכוונה שיהיה לך אור, עונג שבת. זה כדי לבן. טוב. נחזור לענייננו, על כל פנים אני רוצה גם לחבר בכלל את יוסף לנושא הזה של חנוכה בהרבה דברים. זה ממש באופן ישיר. קודם כל התכונה הבולטת של יוסף זה חן. ממצא חן בעיני קוראיו, זה לא סתם חן. זה גם החן וגם היכולת לשדר את החן הזה, ודרך זה להשיג את מבוקשו, דרך זה לבצע את המשימות שמוטלות עליו או שהוא יוזם בעצמו. בקיצור, החן שלו הוא משהו מדהים, שהוא הכלי שבאמצעותו הוא פועל בכל מעשה. יתר על כן, מעבר לכן, יש לו גם זה שהוא מוצא חן, יש לו גם יופי. יופי וכן זה לא בדיוק אותו דבר, חן זה למצוא חן. כן? כתוב משל על אסתר, שאסתר ירקרוקת הייתה, פירוש לא הייתה יפה, אלא שחוט של חן וחסד משוק עליה. זאת אומרת, היא מצאה חן בעיני קוראה, למרות שהיא לא הייתה יפה. על כל פנים לא הצטיינה ביופי. אצל יוסף זה מודגש שהוא מצטיין ביופי, ולא רק שהוא מצטיין ביופי, אלא הוא גם משקיע ביופי. כתוב היה מסלסל בשערו, כתוב כמה פעמים זה נזכר. יוסף היה אדם שבעצם היה מודע ליופי שלו, והדברים האלה אפילו גולשים, לא רק שזה מופיע בכתוב, ביוסף יפה תואר, אלא זה גם הברכה של יעקב. בן פורת יוסף, בן פורת הלעין, בחור שורו הדר לו, כנראה הם קנה, מה זה בחור שורו הדר לו? זה הדר זה יופי. הדר זה יופי. והעניין זה שהדר זה יופי, מביא אותנו לידי חנוכה. בחנוכה זה המצווה היחידה שאנחנו מוצאים מהדרים מן המהדרים. מה שכתוב על בשר שהוא מדהים מן המהדרים זה ביטוי. זה לא... זה לא... זה לא אני מתכוון למה, זה לא מושג הלכתי. אין מושג הלכתי שקוראים לו מהדרים מן המהדרים. אלא זה ביטוי שהדרו מאוד, והקפידו מאוד לעשות את זה מאוד קשה. המהדרין מן המהדרין זה כמו מהדרין, ולפעמים המהדרין לא שווה כלום, והמהדרין מן המהדרין שווה עוד פחות. אבל לפעמים זה בסדר גמור, אני לא חלילה להוציא אז, אבל אני רק אומר, הביטוי מהדרין מן המהדרין מוצאים אך ורק בנרות חנוכה. מילים אחרות, מה זה מהדרין מן המהדרין? יפה שביפה, כלומר יש פה שני סוגי יופי. יש פה יופי מצד שמוסיף הולך, ומצד שזה כנגד מספר הימים, ויש אומרים גם כנגד מספר בני הבית. יש מחלוקת מרש"י, תוספות ורמב"ם, מה פירוש הכפילות הזו מהדרין מן המהדרין, אבל בכל מקרה פירוש המילה מהדרין, זה יופי. זה יופי. אז מצווה, כל מצווה צריכים להדר. כתוב להדר במצוות, זה כלי ואנווהו, על מה זה נאמר, התנהל לפניו במצוות, שאדם ראוי שתהיה לו ציציתנה, ספר תורה נאה, כל דבר יש לעשות בנוי, התנהל לפניו במצוות, אבל בשום מקום לא כתוב מהדרין מן המהדרין, זה כתוב דווקא פה, למה דווקא פה? כי פה מדגישים את המושג של יופי. המושג של יופי הוא תווית ההיקף של יוסף הצדיק, וזה לא סתם שהוא היה יפה, אם כי גם הסתם מופיע שם. המדרש אומר שנסחות מצרים היו ממש ככה מתנאות לפניו כדי שהוא ישים לב אליהם, פשוט לפתות אותו כמו אשת פוטיפר, ויותר מזה בנות צעדה לשור, אחד הפירושים, מה זה שור? שור זה חומה. בנות צעדה לשור לחזות ביופיו של יוסף, הן היו מטפסות על החומה כדי לראות את יופיו של יוסף, זה פשוט לא מתאים ליוסף הצדיק, כן, תארו לעצמכם, זה מתאים לעולמות האחרים, עולמות של תומה שאנחנו מכירים מהחדשות, אבל זה לא יוסף, זה לא מתאים ליוסף הצדיק, כמה אנשים נקראים הצדיק, אני מכיר רק שניים שלושה. יוסף הצדיק, בנימין הצדיק, גם נקרא הצדיק, זה האחים, יש שם בנימין הצדיק, זה מישהו אחר, ושמעון הצדיק. כולם היו צדיקים, אבל מי נקרא, בשביל זה, יוסף הראשון שנקרא, צדיק יסוד עולם זה יוסף, כן? אותו אדם מתואר בסיטואציות שהם שייכות ממש לדברים הכי של זימה ושל פריצות והכל, אז זה מסוכן, כן? אבל בוודאי שהוא מבחינתו לקח את הדבר הזה שהשם חנן אותו בחן וביופי, ובזה הוא הצליח לקדש את השם, לעבוד את השם. כתוב שעובדים את השם ומקדשים את השם בכל דבר, כל דרכי חנאו. מה זה כל דרכי חנאו? כל מה שאתה עושה, תתחבר לשם. ואותו דבר, כל תכונה שיש לך, אם אדם הוא גיבור, אז שיביא את זה לידי ביטוי, כמו דוד המלך, או כיוצא בזה, או אם האדם הוא בעל יכולת לצייר, שיכתוב ספר תורה יפה, או יצייר ציור יפה שירשים את הרואים, ועוד כהנה וכהנה. אז התכונות שיש לאדם הן תכונות שהן מתנה משמיים, והן נועדו כמובן לקדושה. הרבה פעמים הם גם יכולים להיות ניסיון, ויוסף עמד בניסיון, זו הסיבה אגב של מכת צדיק, אין אדם שעמד בניסיון כמו יוסף, דיברנו על זה, הגמרא אומרת את זה, שהוא גם יש את פוטיפר, וגם הוא אחיו רוצים להרוג אותו נפש, והוא מצליח בחברה הנוכרית, העוינת, שמזרזלת בעברי ובעבדים ובכל, מצליח להיות משנה למלך, רק הכיסא יגדל ממך. אז, ואף על פי כן, כשיעקב מגיע, מיד יש לו את הבנים, לא רק הוא, הבנים, כן? יכולים מיד, בלי להכין אפילו מראה מקומות, ללמוד חברותה עם יעקב אבינו. אז הוא מראה איזה קדושה הוא צליח בנחר, במקום לגמרי מנותק מכל יהדות ומכל תורה ומכל קדושה ומכל מורשת, ליצור את הרמה הגבוהה ביותר של יראת שמיים ותורה. אז זה דבר שאין לו בעצם אך ורע, אין לזה תקדים ואין לזה, אנחנו לא מוצאים את זה. הגמרא אומרת, כאילו האדם אומר יש לו ניסיון, זה כלום היה לך ניסיון כמו ניסיון, מה פשט? וככל שהאדם מגיע לרמה יותר יוקרתית, אז הוא יותר נוטה להתברג בעולם החדש שמאיר לו פנים, ולהתנתק מהעולם הישן שיתאמר בו ויתעלל בו. עולמו הישן של יוסף זה אחד, כן, הם שנו אותו. עולמו החדש זה מצרים, שם הוא נהיה משנה למלך, והכל משחק את לו השעה. ואף על פי כן הוא שומר על עולמו הישן בתוך פנימיותו, למרות שכלפי חוץ זה לא ניכר, אבל הקדושה, מבחינת כל כבודה בת מלך פנימה, הקדושה מפעמת בו ובמשפחתו. זה דבר לא פשוט. הדבר הזה הוא ממש האנטיתזה של יוון. יוון זה יפת אלוקים ליפת. יוון זה יופי. יוון זה יופי. אגב, אותיות יוון זה נוי. זה כתוב אצל המקובלים. יוון זה, אם אתה הופך את זה, זה נוי, אותיות נוי. אבל זה הולך בכתיבה י' ו' נון סופית. זאת אומרת, זה נוי שיורד ויורד. י' זה קטן, י' זה אגב סימן העיקר של קדושת ישראל, כן? י' ו', ו' זה נראה כמו י' רק עם רגל יותר ארוכה, ונון נראית כמו ו' רגל עוד יותר ארוכה. זאת אומרת, במילים אחרות אתה שוקע, כך כתוב אצל המקובלים. בכל אופן זה רמז, רמז, מדברים על נוי, זה רמז נאה. זה יפה. אבל זה יוון. יוון מקדש את היופי, מקדש, מתמה. זאת אומרת, הוא משתמש ביופי, משתמש ביופי, הן במובן של אמנות, הן במובן של חוכמה, לוגיקה, פילוסופיה, פילוסופיה, כל מה שאתה רוצה, אז בוא עכשיו לידי. אז כל הדברים הללו, כל הדברים הללו מתקיימים ביוון. זאת אומרת, האנטיתזה של היופי של יוסף, חור שורו הדר לו, זה יוון. יוון לוקחים את האסתטיקה ואת היופי, ובונים על זה תרבות, ציוויליזציה שלמה, שהיא אכן מקדשת את היופי באופן הנהנתני והמתבהם, ושל פריצות ושל הדוניזם, אבל זה יופי, זה יפה, זה, זה, זה דבר יפה, קוראים לזה באנגלית וגם בעברית הרבה פעמים אטרקטיבי. מה זה אטרקטיבי? זה מושך, זה מפתה, זה סוחב אותך, כן? אז זה בעצם יש בתרבות היוונית, זו הייתה התרבות ונשארה במידה מסוימת, התשתית של התרבות הכי יפה שניתן להעלות על הדעת. לא בחינם פריז נקראת על שם אחד מגיבורי המיתולוגיה היוונית, נחשבת לעיר הכי יפה בעולם, על הבירה הכי יפה בעולם, אז רואים מושג של יופי, רואים מכירים את המושג הזה של יופי שסוגדים ליופי. סוגדים ליופי, עכשיו אצל יוסף הוא משתמש ביופי כיצד למשוך את הסביבה ולתקן אותה, וכיצד להשפיע ולהקרין את האלוקים הנהירה. מדבר כך גם לפרעה, לכולם. זאת אומרת, ברגע שאתה רואה את הדבר הזה, זה מעורר. עוד כוח שמתאים ליוון ומהווה, דיברנו על זה, מהווה במידה מסוימת טק של יוסף, זה הכהן. הכהן גם כן אמר שיש את המושג של הוד. המידה של אהרון הכהן זה הוד. המידה, כל אחד משבעת הרועים יש מידה. מי עם שבעת הרועים? אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. הם שבעת הרועים. הקימות אליהם רועים שבעה. שבעת הרושפיזית. כל אחד מייצג מידה. אברהם, חסד, יצחק, גבורה, יעקב, תפארת, משה, נצח, אהרון, הוד, יוסף. דווקא לא מייצג יופי, יוסף מייצג יסוד. מידה מעניינת מאוד, לא נדבר עליה כרגע. ודוד מלכות. אז הוד זה יופי. זה עוד שם ליופי, כן? ואכן, אצל כהן אנחנו מוצאים את המושג הזה של יופי, מה נעים הרי כהן, ושמעון הצדיק כתוב שהוא קרן בהוד והדר, ועד כך שאלכסנדר מוקדון נכנע לו והשתחווה לו, וויתר על תוכניתו להרוס את בית המקדש. כהן, בית המקדש אמור להיות יופי. מדוע? כי היופי הוא סוג של תבליט מסוכן. מצד אחד הוא יכול להרוס את הכל, אתה יכול ללכת שבי אחריו, אם הוא הופך להיות לתכלית, אם הוא הופך להיות למטרה. מעיד הגיסא הוא יכול להיות אמצעי אטרקטיבי למשוך ולהביא את האנשים קרוב לקדושה. אנשים מפחדים לקדושה. דבר קדוש זה כאילו עול, זה דבר שיוצר לך אצלך אולי ניכור, אבל יופי זה דבר שמושך אותך. ולכן הכהן שהוא היה נציג עמוד העבודה, כן? העבודה בבית המקדש והכל, ולכן גם בית המקדש, הכל היה יפה, המשכן היה יפה, בית המקדש שלא ראה בבית שני, של הורדוס כתוב, לא ראה בניין נאה מעולם, בניין נאה מחייו, כזה, זאת אומרת, זה בא לחדד את הדבר הזה. אני חושב שסיפרתי לכם אולי פעם, באו לשאול את הרב אברמסקי, זה צלם מגדולי הדור, היה אב בית דין לונדון, אחרי זה עלה לארץ, והיה בארץ מגדולי הדור, והוא היה גר בית וגם בשכונה שלנו, ובנו הרב נויברץ, בנה מקווה, וכשהוא בנה את המקווה נשאר כסף, שהיה אפשר בכסף שנשאר לעשות אחד משני דברים, לא היה כסף, לא היה תקציב לשני הדברים גם יחד, היה אפשר לעשות או זה או זה, או לעשות שם עוד איזה הידור מצווה שיצאו ידי חובת עוד איזה שיטה, אני כבר לא זוכר מה, לעשות את ההשקה בצורה מסוימת, וזה עולה כסף מבחינה טכנית לעשות את זה, או לרצף ולשים על הקיר, אני יודע, שיש איטלקי, חרסינה איטלקית. אז הוא שאל את הרב אברמסקי, מה לעשות עם הכסף? הרב אברמסקי אמר, ודאי שיש איטלקי. למה? כי אם אתה תעשה עוד שיטה לחומרה ולצאת ידי חובה, בסדר, אז מי שכל כך מחמיר כבר ימצא מקווה במקום אחר בירושלים לצאת ידי חובה. ואם לא יחמיר, יש לו מה לסמוך, זו שיטה נדירה. מה שאם כן, העניין של יופי של מקווה, הרי תמיד היו מדברים עוד בזמן הגמרא, שזה מים סרוכים וכו', ולכן גזרו שמי שטבל במקווה שלא ירחץ, כי אחרת הוא בזה מציש שמרה על המקווה, ואנשים כן רצו להתחץ, כי באמת אולי זה היה מים סרוכים. אז יש עניין, על פי ההלכה אפילו, על פי המסורת, כמה שניתן, אנשים היהודים היו עניים, המקוות לא היו מי יודע מה, אבל היום באמת משתדלים להקפיד על זה. במיוחד שבונים מקווה חדשה, שהיא תהיה מאוד יפה, מאוד נעימה, שתהיה ספה כזה, וזה ימשוך את האנשים שהם על גבול הספק, אם לשמור על תלת המשפחה או לא, שהם תרגשנה הנאה ותרצנה ללכת למקווה. אז אני אומר, כל הזה, זה מראה על העוצמה ועל הכוח של יופי, וכיוון שזה יוסף, זה מתחבר לאלוקים, אני אראה, זה באמת יש פה, זה נותן אנרגיות מיוחדות לקרב אנשים לאביב שבשמיים. במאמר מוסגר יש פה דבר מאוד מעניין. יוסף הוא היחיד שלא מצאתי, יש קצת ברמב"ן אולי רמז לזה, אולי אפילו ברש"י, אבל לא מצאתי שהוא היה נביא. כל שבעת הרועים היו נביאים. יש רשימה של נביאים, בגמרא במסכת מגילה דף י"ד עמוד א' כתוב 48 נביאים עמדו להם בישראל, ויש שם רשימה. אתה תמצא שם את כל שבעת הרועים, את אברהם, יצחק ויעקב, כן? את משה ואהרון ודוד, יוסף לא מופיע שם. וגם במקראות לא כתוב בשום מקום, וידבר השם אל יוסף לאמור. השם מדבר לאבות, השם מדבר למשה, השם מדבר לאהרון, השם מדבר עם דוד, לכל אלה נביאים. יוסף לכל איננו מן הנביאים. וזה תמוע, זה אומר דרשני. בשבעת הרועים, חצבה עמודי השבעה, שבעה עמודי עולם, הוא לא מגיע להיות מדרגה של נביא. זה תמוע, הוא קדמון, זה תמוע. אז אמר לי פעם יהודי מאוד חשוב, אחד מרבותיי, הוא אמר ככה, הוא אמר שאצל יוסף הוא לא צריך להיות נביא. כי מה זה נביא? נביא זה אדם שהשם מדבר עליו, וזה נס. בדרך הנס הזה שהשם מדבר עליו, הוא מצליח לספר על העתיד, הוא מצליח להקרין, להרשים, בדרך זה להוכיח אותם לקרבם לאבינו שבשמיים. אצל יוסף כל המהות שלו, הוא היה קורן כל כך הרבה חריזמה, כל כך הרבה יופי, כל כך הרבה רושם, כן? ושם שמיים שגור על פיו. אז ממילא הוא מגיע לאותם מטרות שנביא מגיע דרך הנבואה, הוא מגיע לזה בעצם הווייתו ואישיותו.
חלומות היוו תחליף מסוים
לנבואה. אז הרמב"ן כותב בפרשה. רמב"ן מדהים. הרמב"ן, והוא עונה גם על בעיה גדולה. למה יוסף מתעלל באחיו? הוא מתעלל בהם. הרי האחים עצמם אומרים, ויהודה ניגש אליו, אבל גם בפרשה, עוד יותר, פרשת מקץ, שולח אותם, שם להם כסף משנה, לחזור, אוסר את שמעון, שולח להביא את בנימין, שם את הגביע, והכל, עד שיהודה ניגש למלחמה. אז למה יוסף עושה את זה? אז אומר הרמב"ן, שגם רש"י רומז לזה בעקיפין, שהחלומות היו נבואות, ולכן יוסף דאג שישתחוו לו. יוסף גם דאג שזה יכריח את יעקב, את נשותיו, את כל בעצם שירות נפש לרדת למצרים. אז כל זה אומר הרמב"ן, כי הנביא אמור, זה יסוד מאוד מעניין, הנביא לא רק שמנבא מה יקרה וכל מיני דברים, אלא הנביא גם אמור לפעול כדי שיתקיימו נבואותיו. ואיזה נבואות אנחנו מדברים על חלום? זה באופן כללי כתוב, שאין לך כל חלום, יש בו משהו של נבואה וכו'. יש פה גם הרבה שטות, אבל דברים בטלים, אבל יש פה גם קצת של נבואה. אבל שוב, זה רק ברמז. אבל באופן של הפשט, לא כתוב בשום מקום שהשם מדבר אל יוסף. וכן כתוב שהשם מדבר לכל הנביאים. השם מתגלה לכל הנביאים, מדבר לכל הנביאים, אצל יוסף זה לא כתוב. יוסף כן מדבר, שם שמיים שגור על פיו. הוא מזכיר הבני מאוד פעמים, את האלוקים אני אראה, את מה שאלוקים עושה לפרעה וכו'. יוסף גם מפענח חלומות, זה גם סוג של זה. אבל בכל אופן, זה לא נביא. אבל אני אומר, היות והוא מצליח לבצע זה אולי קשור לכלל, יש לנו כלל שהקדוש ברוך הוא לא עושה נס סתם. אם אפשר לעשות דברים על פי דרך הטבע, אם אפשר הטבע שאת פה חיים. אם השם יכול לעשות דבר בדרך הטבע, הוא לא יעשה נס. נבואה, אומר הרמב״ם במורה, זה הנס הכי גדול. הנס הכי גדול, שהשם מדבר לבני אדם, שהשם מתגלה לבני אדם, שהשם מדבר לבני אדם, כן? אז אצל יוסף, כיוון שהוא כל כך יפה, וכל כך מקרין, וכל כך חריזמטי, אז, אז, אז לא צריכים שהשם יתגלה אליו, כדי שהוא ישפיע על סביבתו בצורה יוצאת דופן. כי אין, 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 אין כמוהו לחן ולנוי, הוא מוצא חן בעיני הכל. אז זה העניין. יש לי רק קושיה אחד על זה, זה קשור למה שפתחנו בו. רב חיים מוכיח, מכמה מקומות אני חושב, הוא מדבר על משה רבנו בעיקר. משה רבנו עשה את הניסים הכי גדולים, הוא אומר רב חיים כי הוא היה הנביא הכי גדול. הנס הכי גדול שמשה רבנו עשה שני ניסים שהם הכי גדולים. קריאת ים סוף, וכן מעמד הר סיני. שני הניסים שהם הניסים הכי גדולים שהיו בהיסטוריה, כן? אז כנראה קריאת ים סוף יותר בגלל שכאן משה כאילו יותר פעיל, אז משה לא מוריד את השכינה להר סיני. כתוב שהשם יציע השמיים, שמי שמיים וירד בענן כבודו על הר סיני. אבל קריאת ים סוף משה ממש פעיל בזה. כן? דבר על בני ישראל ישאו והוא מכה במעטה וכו'. לא רק קריאת ים סוף, כל העשר המכות, אבל במיוחד קריאת ים סוף. אז אומר רב חיים יסוד, שכיוון שמשה הוא גדול הנביאים, לכן הוא גם גדול בעלי המופתים. זה הולך ביחד. כן? עכשיו, בעצם משה דרך אגב רואים באופן ברור את הכוח הזה של יוסף, שהוא באופן קבוע, באופן מתמיד, מקרין. אצל משה רואים את זה דרך נבואה, שכינה מדברת מתוך גולונו. או כמו שכותב הרמב״ם, שברגע שהתגלה אליו השם, אז כתוב בסוף הר סיני, בסוף מעמד הר סיני, אומר אתם שובו לכם לא עליכם, ואתה פה עמוד עמדי, אומר הרמב״ם בסוף פרק ז' מלכות יסודי התורה, שמאותו רגע ואילך לא פסק הדיבור ממנו, לא פסקה שכינה ממנו, הוא נהיה התקדש כמלאכים. זאת אומרת, משה הוא מעמד הר סיני מתמיד ומתמשך. אבל גם יוסף, בבחינה האחרת, עם הקריזמה המדהימה שלו, שהוא מוצא חן בעיני כל אדם, אז בזה הוא מצליח באופן קבוע ומתמיד, להקרין את שם שמיים, להקרין קידוש השם, לקרב אנשים ולעשות כל הדברים המדהימים שהוא מצליח לבצע. הרי הוא, לא, הוא מלאים את כל האדמות של ארץ מצרים. כן? למה לא מרדו נגדו? לא, אז כתוב שפרעה אומר להם, הוא יכול לגזור עלינו ונמות גם כן. כמו שהוא גזר לפי דברי פרעה שהתבואה תרכב. זה גם ניסים גלויים, הוא עושה ניסים גלויים, אבל הוא לא נביא.
אם יוסף היה מקרין את הקדושה לאנשים, אז למה בעצם הוא לא הקרין על האחים שלו? למה הם זרקו את הסוף לבוא?
לא, זה כנראה התפתחות יותר מאוחרת. כן, כנראה. אנחנו לא מוצאים את ה... אנחנו מוצאים את הסלסול בשערו ואת ההתחנכויות שלו כבר אז. אבל שהוא משתמש מזה לקדושה, אנחנו מתחילים למצוא את זה במצרים. ובאמת, כתוב באחד המפרשים, ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מה פירוש יקם מלך חדש על מצרים לא ידע את יוסף? אם הוא היה יודע את יוסף, ואם העם היה יודע את יוסף, לא היו גזרות על המסר, כי ההשפעה, ההקרנה של הכוח האדיר, הראש המאדיר של יוסף, אם היה לא נשכח, כן? אז הם לא היו יוצאים נגד המסר. זאת אומרת, שוב, אנחנו רואים עד כמה הוא באמת גייר את כל העם המצרי. כתוב שהוא אמר להם למול, כתוב יחייתנו לעולם הזה ולעולם הבא. הוא הביא אותם כאילו לעולם הבא, הוא הפך אותם כאילו לגרים. אל תראה שאריזל אומר, אם אני לא טועה, שמעתי את זה בשם רבי שפירא זצ"ל, מורים רבי, עוד שבוע היה שנה לפטירתו. אז רבי שפירא אמר, שאל שאלה מאוד יסודית, איפה האלפים והרבבות, הנפש שעשו בחרן? אברהם מגייר את האנשים ושרה את האנשים. איפה? איפה? יתר על כן, איפה כל המצרים שיוסף כאילו גייר? כן, איפה? אז הוא אמר בשם הלשם, בשם האריזה, נדמה לי שזה שמעתי את זה ממנו, שאלו הערב עליו. כיוון שבכל אופן עברו שנים, אז הם כבר התבלולו למחצה ושלשו להרוויה. אבל הייתה להם, מה זה ערב? למה הייתה תרובת? הייתה להם גם כן עדיין פינה חמה בלב לקדושה, אבל זה הלך, ובאמת הרמב״ם משווה את הערב רב לעבדי שלמה שהתגיירו, הם כן התגיירו, והגירות שלהם גירות, אבל התגיירו עם כל מיני מטרות פחות מתהולות. אז יצא שיש פה ארגוביה, הספסוף, זה הפירוש שהתווספו, התפספו, ערב רב משנשר הזה בערבוביה. כל פנים זה עניין אחר, אבל מה יעשה, אנחנו רואים כוח עצום שיש פה ליוסף. הכוח הזה הוא גם כוח שאנחנו מוצאים אצל יוון, להבדיל. יוון קבע את סדר היום של התרבות האנושית המערבית. התרבות, יש תרבות מזרחית גם, אבל מה שנחשב לתרבות המובילה מבחינה מדעית, מבחינת אמנות ועוד כל מיני דברים, זה התרבות הקלאסית. התרבות הקלאסית זה התרבות היוונית והתרבות הרומית והתרבות הערבית שהתפתחה ממנה. הרי הגיעה אלינו כל התרבות הקלאסית דרך הפילוסופים והחכמים הפרסים והערבים. הם העבירו אלינו את כל הידע של חכמי יוון ורומי. אז כל הדברים הללו הם תשתית התרבות האנושית. כל הדברים הללו הם בעצם יופי מדהים. היום זה, הם נכסו את זה לעצמם, כי היום הערבים חזרו לתקופת האבן. אבל דווקא דרך הערבים קיבלנו. שהעביר את אריסטו ואת אפלטון ומתמטיקה ומדע והכל, זה היו חכמי הערבים בימי הביניים, והאירופאים בימי הביניים היו פרימיטיביים כיושבי מערב. זאת אומרת, ההיסטוריה לבשה צורה ופשטה צורה בצורה באופן מעניין מאוד. על כל פנים הם המציאו את האלגברה הערבית. לא לזלזל בערבים. ממאה ה-16 הלך, יכול להיות, יש כאלה שטוענים שקשור לגירוש ספרד, יש כאלה שטוענים שקשור לעוד דברים. האסלאם התחיל, מה?
חכמים.
מבחינת ה-IQ, למה לא? אגב, לא כתוב בשום מקום שהיהודים הם, יש להם מנת משכל יותר מאשר לעמים אחרים. זה... גם לפרה בג'ונגל יש מנת משכל. שאלה אם הוא מפתח את זה, הוא יודע איך להתחנך עם זה, יודע מה לעשות עם זה, איך לבנות את זה, כן? המנת משכל שברא באופן עקרוני אותו מוח לכל המין האנושי. וגם בפני המעשית, הרבה לצערנו הם פרי אדם, כן? והם חכמים רק להערה, אבל יש להם, תשמע, הנושא הזה של מגדלי אטומים, זה גאונות. זה לא פחות מגאונות. הנושא הזה, כשהם הכניסו את הסכין לגב של ארצות הברית, בזה שהם ריסקו שני מטוסים במגדלי אטומים, ומטוס על הפנטגון, זה פשוט כל כך סמלי, כל כך עמוק, כל כך פשוט. להפוך מטוס על ידי חטיפתו לפצצה ענקית. זה גאונות. היו ערבים. הם לצערנו יודעים, הם ארמוניים בצורה גאונית. אבל הבעיה היא שהם חכמים להערה. הם רק יודעים להרוג אחד את השני. אין להם מה שנקרא משטר עצמי. אין להם חינוך לחיים נורמליים. מה שכתוב? פר האדם, כן? ידו בכל ליד חלבו. זה מתחיים אצלם. אבל אף פעם לא שמענו שהם לא חייכם. יש להם גם ספרות, תרבות, מוזיקה, אתה יכול לאהוב את הספרות והמוזיקה שלהם, לא לאהוב, אבל הוא ישנו. אגב, יש, אנחנו רואים לו מחפוז, נגיב מחפוז, היה סופר מצוי שקוראים לו פרס נובל. יש עוד, יש סופרים מסוימים שקיבלו פרס נובל, יש סופר בולגרי שקיבל פרס נובל, הלו, הוא היה יהודי, יהודי בולגרי. אחרי זה התברר, אמסקי או משהו כזה, לא אמסקי, משהו דומה. אבל יש סופר טורקי שקיבל פרס נובל. יש להם בכל. מה? מה את מה? כי אחרי המאה ה-16 הם היו בירידה. אבל עד המאה ה-16 הם היו יותר חמים מהאירופאים. הרבה יותר חמים מהרומאים, האיטלקים. תור הזהב של יהדות ספרד זה היה גם תור הזהב של העם הספרד, זה היה בשלטון האסלאם. רגע שהנצרות השתלטה על ספרד, הכל כבר התחיל לרדת. ספרד שהייתה המדינה הכי מפותחת עד המאה ה-16 הפכה להיות למדינה הכי מפגרת באירופה. הכל פנים, נחזור לענייננו. יוון היא בעצם ממלכת התרבות העולמית, כן? וזה התרבות של יופי. כי יופי זה לא רק יופי שאישה יפה או אדם יפה, זה כאילו הדבר הכי מוחשי, אבל יופי, היגיון זה יופי, מוזיקה זה יופי, אמנות זה יופי, מדע זה יופי, כאשר הדברים כאילו מקבלים פירוש ברור שמפרנס את כל המרחב, כל הנקודות. יש מסה נפלאה של אחד מההוגים המדעיים הגדולים במאה ה-20, אלדוס הקסלי. אז אלדוס הקסלי מראה, אני כותב על זה בספר שלי, בישי יובל, על האסתטיקה במשנת המערב. אגב בהם אותו אלדוס הקסלי כותב מאמר, הוא מראה כיצד השוויון בשונות זה בעצם הנוסחה של הגדלות ביופי, אסתטיקה, במדע ובמוסר. כל הדברים האלה אתה רואה שבכל השונות, בכל ההתרחבות, בכל הווריאציות, יש איזה מוטיב מרכזי שעליך לדלות אותו ממעמקים ולגלות אותו ולהשתמש בו. והנוסחה הזו, העיקרון הזה, הוא בעצם הכי מובן ביופי. מהו ציור יפה? מהו מוזיקה יפה? שאתה רואה כל מיני וריאציות, אבל יש בזה מוטיף חוזר, שהוא בעצם הבריח התיכון של הכל. וזה בא מיוון. עוד דבר שרואים אצל יוסף, זה כבר מתחיל לעבור לכיוון אחר של יוסף, אבל יוסף מוקף, וזה דיברנו על זה, בכל מיני ניסיונות, ניסיונות של פריצות, כן? יוון, לא ראית זה בניסיון, יוון הנהיגה עולם מלא פריצות. אצל יוון, היופי, והקדמה והכל, אבל הלך יד בעד, בד בבד עם פריצות וזימה. וזה המשיך ברומי ובכל התרבות המערבית עד עצם היום הזה. הדבר הזה הוא מתחבר היטב, כי ברגע שאתה מדבר על יופי בתור חיצוניות, אז אתה מדבר איך ליהנות מהחיים. אדם שמבין מדע, אדם שמבין ספרות, שמבין מוזיקה, שמבין תרבות, אדם הזה נהנה יותר מהחיים מאשר האדם שכל השערים האלו סגורים בפנים. כן? וזה יוון למדו, איך ליהנות, ליהנות מהכל. ליהנות מאוכל, ליהנות מנשים, ליהנות מתיאטרון, ליהנות מספרות, ליהנות משירה, ליהנות ממוזיקה, ליהנות ממדע, ליהנות מהיגיון, ליהנות מפילוסופיה, ליהנות מכיבושים וכו'. אז זה חלק מהאתוס, מתפיסת העולם, של העולם החיצון. יוסף הוא גם נלחם באופן אישי בתרבות עוצמתית ועוינת ועשירה מאוד, זה המצרים, מצרים, הרי הכל היה במצרים, כך כתוב בחז"ל, במיוחד בזוהר, שאחרי כן יצאו ברכוש גדול, כי כל יוסף הצליח לצבור בר ולקחת תשלום, ובזה לשאוב את כל אוצרות החוכמה גם, והקדושה גם, והיופי גם, וכמובן הכלכלה של כל העולם שבאו לשבור בר במצרים, ועם ישראל נבנה על זה, כן? הדבר הזה הוא בעצם מלחמתו של יוסף עם החן והחוכמה, יכולות הניהול והניסים, כן? להתמודד עם עולם נוכרי ומנוכר כלפיו, כאשר הוא זר. זה בדיוק מה שהחשמונאים עושים עם יוון. הרי החשמונאים זה מועטים לעומת רבים. אבל החשמונאים לוקחים את הכהן הגדול שהוא הדר, ומשתמשים בו בכוח של הכהן הגדול, דיברנו עם המערה כבר, נגד יוון. לנצח את יוון. רק הכהנים הגדולים יכלו ליוון. אחרים לא יכלו. כי בכהן הגדול יש את המושג הזה של ההוד והאדם שבקדושה לוקח את ההוד והאדם של התאומה של יוון ומצליח לנטרל אותו. אנחנו רואים את יוסף לא רק באופן אישי אלא גם את ההמשך שלו. שאול הצטיין ב... כן, משדמון ומעלה, הם כמובן בכלל ישראל, למשהו מבנימין, אבל זה בניה של רחל, הרי הכוח של יוסף בני רחל, שהייתה יפת תואר, יפת מרם. אנחנו רואים את זה ביהושע, יהושע משבט אפרים, ורואים את זה במרדכי ואסתר, שוב מבנימין. אבל ליופי ולכל הדברים האלה, ולשימוש בנשק המסוכן הזה, יש גם מחיר כבד. במחיר הזה מתחיל לבוא לידי ביטוי עם ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט הוא משבט אפרים. ירובעם בן נבט הוא אדם ענק. אדם שהאחי השמעוני גם ממנה אותו. אדם שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר לו, אני וחזור בך. אני ואתה ובן ישי נטייל יחד בגן עדן. אבל מה עונה ירובעם בן נבט? מי בראש? אומר לו הקדוש ברוך הוא בן אישה בראש, לא הקדוש ברוך הוא, אני חושב שוודא בראש, אבל בן שניכם. זאת אומרת, אם כן אני לא רוצה. זאת אומרת, הכוח הזה של יוסף הולך ומביא פה אצל ירובעם בן נבט שהוא ענק, ענק רוחני, ענק תורני, ענק בכל המובנים האפשריים בקדושה, יורד מאיגר הרמה לבירה המקדה ומפלג את עם ישראל, בונה את מלכות אפרים, את עשרת השבטים, והוא מעמיד עגלים בדם. עגלים, עגל זה שוב סימן הקשר יוסף, בחור שרוע הדר לו, הבן של השור זה עגל. כן? חטא העגל זה חלק מהסגידה לכסף, רוב זהב וכסף שהיה להם, ליופי, לעולם הזה, לכוחות חיצוניים שיוסף ידע להתמודד איתם. אבל הערב רב הם סגדו לקוחות החיצוניים עליהם ובגלל זה יצא העגל. איך יצא העגל? ארון, שהוא גם כן כוח של יופי, הדר, מאוד והדר, לוקח את הטס שאיתו היו מעלים את ארונו של יוסף מהנילוס. מה היה כתוב על הטס? עלי שור, היה כתוב שם השם, אבל היה כתוב עלי שור, עלי שור, אז הוא זרק את הטס הזה, הפילי הזה, טס של זהב, לתוך התברה של המזבח של אסולי העגל, ואז יצא העגל הזהב. זאת אומרת, יש פה את הקליפה ואת הקלקול של כוחות היופי של יוסף. זה המחיר. ובערבות הימים אנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי במלכות אפרים. בגלות של מלכות אפרים, היה כך שהם נאבדים, עשרת השבטים, לפי המשנה ופרק חלק, לא חוזרים. אז אומר אמנם הר"ן בחידושים, אותו דור לא חוזר, אחר כך הם יחזרו. אבל למעשה יש פה, זה בדיוק פרשת ויגש. המאבק בין יהודה ליוסף זה מאבק בין מלכות יהודה למלכות אפרים. או מאבק בין משיח בין דוד לבין משיח בין יוסף. ומה אנחנו רואים בהפטרה? שלעתיד לבוא, הכל יתלכדו ביחד. זאת אומרת, יוסף מוריד לעולם אנרגיות נפלאות. האנרגיות האלה הן עלולות להביא לידי קלקול. בסוף התיקון יהיה כאשר יהודה ויוסף, כמו פשט ויגש, ייפגשו, יתחבקו ויהיו לאחדים בידיך. הקלקול הגדול של הכוח של יוסף, המאבק של החשמונאים עם היוונים, היא גם כן חדירה של היוונות, התייוונות לתוך עם ישראל. זה הצדוקים והביתוסים וההלניזם, כל הדברים הללו, הנוצרים, כל הדברים האלה הם חודרים לעם ישראל, כי ברגע שאתה נלחם ממישהו, אתה גם מזדהה ממנו, אתה גם נפגע ממנו, כן? זה הכוח של יוסף, הכוח של החשמונאים, הכהנים הגדולים שהם נמשיכים עם זה. ולכן, התרגום של התורה ליוונית, בדרך כלל ליוונית נותר להשתמש בסוף התורה, כי כתוב יפת אלוקים ליפת, וישכון בועלי שם, כן? אבל התרגום של התורה ליוונית, גרם לאסון, איזה אסון? שהתורה הפכה לתרבות יוונית, שבאלכסנדריה שבמצרים, תלמי המלך יכל להתפאר, אני שולט גם על התרבות היהודית, הם עוד, יש מגילת אריסטאה, במגילה הזו הם כותבים עד כמה הם התפעלו מהחוכמה של התורה, עד אז לא הייתה להם גישה. רגע זה תורגם ליוונית על ידי השבעים, תרגום השבעים, הספטואגנטה, אז באותו רגע הם, התגלתה להם החוכמה של התורה. אז מה הם עשו עם זה? הם לא חסרו בתשובה, הם לא התגיירו, הם לא עבדו את השם, אלא הם נכסו לעצמם גם את זה כחלק מהתרבות האנושית. על המדף של האדם המשכיל, יש את תמיד גם ספר תנ"ך, ביבליה, הספר הספרים, ביבליה זה ספר ברומית או ביוונית, לטינית, כן? ביבליה, ביבליותק, ביבליוגרפיה, זה בייבל, זה בייבל, אבל יש שם התנ"ך, ויש להבדיל שייקספיר והומרוס ופלובר ותומאס מן ומוסטולורצה, כל האנציקלופדיות, הכל ביחד. זאת אומרת, זה חלק מהתרבות העולמית, זה היה אסון. כתוב במגילת תענית שזה קרה בחטא בטבת, עוד כמה ימים, זה קשור לחנוכה, כן? והדבר הזה היה קשה כיום שנעשה בו העגל. מה זה קשור ליום שנעשה בו העגל? זה הוריד גם חשיכה לעולם. יוסף היה אור, חנוכה היה אור, החשמונאים הפיצו אור, וכאן נוצר חושך. כי זה היה שימוש הפוך, לא נכון, של היופי באופן שהיוונות השתלטה על האור, וגרמה לכך שהתורה שבכתב כאן לא יכלה להיות התשתית והבסיס לברית עם ישראל. לכן כתוב בעקבות חטא העגל, לא קראת השם ברית עם ישראל, אלא על דברים שבעל פה. למה? כי התורה שבכתב כבר נעבדה. איפה התורה שבכתב נעבדה? הלוחות הברית נשברו בחטא העגל. יישוב חטא העגל במהדורה בטרה, שהתורה שבכתב נגזלה מאיתנו על ידי היוונים, על ידי המתייוונים באלכסנדריה, ואז כבר לא יכלה להיות הברית על התורה שבכתב, אלא על תורה שבעל פה, כי ביקשו לכתוב גם את תורה שבעל פה, אמרו, אבל תראה מה קרה לתורה שבכתב, הם תרגמו את זה, גזלו את זה. תורה שבעל פה לא יכולים לתרגם, לא יכולים לגזול. אז לכן זה דומה לחטא העגל. אז אנחנו רואים פה עליות ומורדות, אנחנו רואים פה איגרא למה בירא עמיקתא, והעלייה הסופית תהיה כאשר יוסף האחים יתלכדו לישות הכותל.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.